פרשס מטויס, וידבר מוישה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדובר אשר ציבו אדוני. איש כי ידור נדר לאדוני או ישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. מצאנו במסוירו ישנם פעמיים בתנך את המילה יחל. פעם אחת כאן, לא יחל דברו, ופעם שנייה, בספר תהילים, אצל דוד המלך, כותב, יחל ישראל אל השם, כי עם השם החסד והרבה עמו פדות. מה הקשר בין שני המסורות? אז ראיתי בספר זיכרון אליעזר, של זקני, מרן הרבי ממשקוט, זכותו יגן עלינו, בעל הזיכרון אליעזר, הוא כותב כך, כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא נשבע שבועה, שעם ישראל יהיו בגלות, ועל כך אנחנו מקוננים בשבועות האלו, על חורבן הבית. הקדוש ברוך הוא נשבע שבועה, ולאף אחד לא גילה את הקץ, מתי יהיה קץ הגלות. זה יכול להיות בעיתה, זה יכול להיות באחישנה. כתוב בנביא, אני השם בעיתה אחישנה, שואלים חזל, זה בעיתה או באחישנה? אומרים חזל, אם לא יהיה זכות לעם ישראל, אז יהיה בזמן שהשם נשבע. אם לעם ישראל יש זכויות, אז יהיה הרבה הרבה יחיש, אז יהיה אחישנה, זה יהיה לפני הזמן. וכידוע הרב מבריסק אמר, שגם אם יהיה שנייה לפני הזמן, זה גם יהיה אחישנה. והנפקמין יהיה, איך תהיה הגאולה? אם זה יהיה בעיתה, כתוב בחדל, זה יהיה מאוד מאוד בצורה פשוטה הגאולה. וגם יכול להיות חז וחלילה גם קשה. אבל אם זה יהיה אחישנה, אז זה יהיה בניסים ונפלאות גדולים מאוד, וברחמים ובחסדים גדולים. אז גם אם זה יהיה שנייה לפני הזמן, זה גם יהיה אחישנה בחסדים וברחמים גדולים. הכל פנים, הקדוש ברוך הוא נשבע שבועה. אנחנו צריכים להתיר את השבועה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יסכים לגאול את עם ישראל, עוד הרבה לפני הזמן. כתוב בזוהר הקדוש, שגם אם הקדוש ברוך הוא נשבע שבועה, על ידי התרת השבועה אפשר להתיר לקדוש ברוך הוא את השבועה, ועל כן ביום כיפור, מיד בכניסת ליל יום כיפור, אנחנו ניגשים כולם לכל נדרי, כתוב בספרים הקדושים, חכמי הקבלה, שאז מבקשים להתיר את הנדר לקדוש ברוך הוא, שיגאל את עם ישראל, גם אם הוא נשבע, שיגאל את עם ישראל. ממילא, אנחנו לומדים כך את התורה. וידבר מוישה אל ראשי המטות לבני ישראל, איש כי ידור נדר, מי זה איש? השם איש גיבור מלחמה. הקדוש ברוך הוא נקרא איש. הקדוש ברוך הוא שנדר נדר, איש כי ידור נדר להשם או ישוב השביעו, הוא נדר שבועה שעם ישראל יהיו בגלות. לא יחל דברוי. מה לומדים חדל מהמילה לא יחל דברוי? הוא לא יכול לחלל את דברו, אבל אחרים מפירים לו. כלומר, אנחנו צריכים להתיר לקדוש ברוך הוא את השבועה שהוא נדר, שהאיש נדר, איש קידר נדר, זה הקדוש ברוך הוא נדר שבועה שעם ישראלי בגלות. לא יחל דברוי, הוא לא יכול להפר, אבל אחרים יכולים להפר לו. ואז, ככל היועץ מפיו יעשה, כל ההבטחות שהוא נתן על ידי עבדיו הנביאים, שיהיו בזמן הגאולה, הוא יצטרך לקיים. למה? כי אנחנו נתיר לו את השבועה. זה מגיע מסוירו ואומרת, יחל ישראל אל השם, כי עם השם החסד והרבה עם עובדות. כי הקדוש ברוך הוא הרי, ברגע שאנחנו איתרנו לו את השבועה, אז יחל ישראל אל השם, עם ישראל מחכים שהקדוש ברוך הוא, יגאל אותם, יחל ישראל השם, כי השם החסד, והרבה עמו יפדוס, שנזכה בעזרת השם, בימים האלו, שהקדוש ברוך הוא, נזכה להתיר לקדוש ברוך הוא את השבועה, הקריא מוירי רסס הזמן, שנזכה להתיר לקדוש ברוך הוא את השבועה, והגאולה תבוא, באחישנה, עם ניסים ונפלאות. גם הפרשה של הנדרים, התורה הקדושה אומרת לנו, שישנם נדרים שצריכים חכם, וישנם נדרים שיכול גם אדיוט להפר. אומר רשי, תראו הקדוש שאומר את זה, וידבר מויש אל ראש המטה שני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. אומר רשי, זה הדבר מיעוטו, לומר שהחכם בלשון התרה, ובעל ואב בלשון הפרה. מה ההבדל? מסבירים ומפרשים, שהתרה, החכם, יש לו כוח להטיל לך את הנדר כאילו לא היה פה נדר. לבטל לך את הנדר מכתחילה. הבעל או האבא שמפיר את האישה לבת או לאישה, זה רק בלשון הפרה, הוא מפיר את הנדר מכאן ולאבא, הוא לא מבטל את הנדר מעיקרו. לחכם יש כוח גדול לבטל את הנדר, להתיר את הנדר. ישנו סיפור מאוד חזק שמראה לנו עד כמה חזל הקדושים ידעו שאמרו שצריך חכם להתיר את הנדר. יש פה חוכמה, מה החוכמה? שמעו סיפור שסיפר המהר"ל דיסקין, רבי שאול לייב דיסקין, זכותו יגן עלינו, הגאון מבריסק, זכותו יגן עלינו, סיפר שהיה אצל אביו. אביו היה הרב של העיירה לומז'ה, והיה שם יום אחד הגיע איזה יהודי, תמיד חוכר מאוד מאוד גדול, פרוש, שהפריש את עצמו מהעולם הזה, גר לבד, נכנס לבית מדרש, וישב ולמד יום ולילה, פשוט, כפשוטו, ישב ולמד יום ולילה. אז זה יצר מצב שכל תושבי העיירה היו צריכים לעזור ליהודי הזה, כי אי אפשר להשאיר יהודי לבד. הביאו לו מיטה, אבל היו צריכים לדאוג לו לאוכל 3 פעמים ביום. ראו באמת העבודה שלו, הוא עבד, הוא לא יצא מהבית מדרש, פשוט ישב, התפלל, למד, תוהיר יום ולילה. אבל כל תושבי העיירה היו צריכים להתעסק איתו, וזה היה גרם להרבה טרחה. גם לא היה שם עירוב בעיירה, אז בשבתו שרוצים להביא לו אוכל, צריכים לסחוב לו מראש. זה היה פשוט. יום אחד הגיע לעיירה הגאון הקדוש רבי עקיבא איגר, זכותו יגן עלינו, הרב של בריסק, סליחה, רבי עקיבא איגר, זכותו יגן עלינו. הוא הגיע שם לעיירה כי היה לו חתונה של אחד מצאצאיו, אז כמובן שהדבר הראשון שמגיע גדול בישראל להיות אורח בעיירה, הוא נכנס לבקר את רב העיירה, הוא נכנס לבקר את רבי יומין דיסקין, שהיה הרב של ולוז'ין, שהיה הרב של לומז'ין, הרב של לומז'ין. כל פנים, רבי עקיבא איגר בא לבקר אותו, וסיפר לו, הרב של העיירה, רבי יומין דיסקין, שיש פה בעיירה איזה פרוש אחד יהודי שהפריש את עצמו ואומרים מה זה, והעיירה תורחת בשבילו, וזה לא פשוט כל הסיפור הזה. הוא אמר, רבי עקיבא איגר אמר, כזה דבר, אני רוצה לראות, יש כזה דבר במציאות היום יהודי שמפריש את עצמו מכל העולם הזה? אני חייב לראות את זה בעיניים. טוב, רבי עקיבא איגר, למרות שהוא היה זקן ושבע ימים, והגדול הדור, פויסק הדור, הוא מבקש. אז כמובן שהרב העיירה נתלווה אליו, ומי רואה אותם יוצא ואינם יוצאים. כל תושבי העיירה ראו שיצאו שני צדיקי הדור, הלכו אחריהם והגיעו עד לבית מדרש, ורואים את אותו יהודי יושב ולומד תורה, מתנגן בניגון של הגמרא. כשנכנסו כולם, נהיה רעש גדול, לפתע אותו יהודי התרומם, הוא ראה את רבי עקיבא איגר, הוא קם לכבודו. רבי עקיבא איגר אמר לו, שמעתי שאתה עוסק בתורה יום ולילה והפרשת את עצמך מהעולם הזה, באתי לראות את הדבר הזה, דבר נדיר. אז אותו יהודי התרומם, אוי ווי, סליחה שהטרחתי את גדול הדור. סליחה שהטרחתי את גדול הדור בסגלי, באת והלכת וכולם באו. אמר לו רבי עקיבא איגר, נו, ואם היית יודע מראש שאני אבוא, היית גם נודר את הדבר הזה? אז הוא אמר, חס וחלילה, חלילה, לא הייתי נודר כזה דבר, להטריח את גדול הדור. מיד נענה רבי עקיבא איגר ואמר בקול, מותר לוך, מותר לוך, מותר לוך, וכולם צעקו אחריו, מותר לוך, מותר לוך, מותר לוך. ואז כולם הבינו מה עשה פה גדול הדור רבי עקיבא איגר בעיית חוכמה. החכם בלושן התורה, פה צריכים חוכמה, למה? כי תארו לכם שרבי עקיבא איגר היה שולח לו שליח לומר לו, תשמע, אתה לא יכול להטריח את עצמך, תטריח לעצמך את הנדר. הוא היה אומר, חס וחלילה, אני נדרתי, אני הפרשתי את עצמי, הוא אומר למה זה. רבי עקיבא איגר לא חס על כבודו, הוא הלך אליו. ואז הוא ידע כבר מה יהיה, שאותו בן אדם יתנצל על כך שגדול הדור היה צריך לבוא אליו. ואז הוא, אומר, הוא אמר לו, הוא תכנן את זה שככה מיד לאחר מכן, הוא ישאל אותו, ואם היית יודע מראש, היית גם, היית נודר את הנדר, הוא ידע שהוא אמר לו, ואז ככה תכנן את כל המהלכים שהוא יוכל מיד להתיר לו את זה. מה שאין כן אם הוא היה מבקש ממנו בצורה פשוטה, תתיר לעצמך את הנדר, אל תתריך, אולי היה רוצה להתיר לעצמו את הנדר. לכן צריכים פה, חוכם, ככה היה אומר רבי יומי מוולוז'ינס, זאת אומרת, יגן עלינו, עד כמה צדקו חזל שצריכים חכם, כי רק חכם יכול לתכנן את המהלכים איך להתיר את הנדר על הצד היותר טוב. התורה הקדושה מספרת לנו על התורה הקדושה מורה לנו לא יאכל דבורוי ככל היוצא מפיו יעשה. רואים פה את גודל הנושא של שבועה, גודל הנושא של נדר. אני רוצה לספר פה סיפור נורא שמובא בסיפורי חסידים. סיפור נוירו, גודל הכוח של שבועה, איך שבשמיים מתחשבים מי שנשבע אפילו לאמס, מתחשבים בדבר הזה. תבינו מהסיפור הבא. היה אצל הסבא משפולי, זכותו יגן עלינו, הרב הקדוש הסבא משפולי, זכותו יגן עלינו, היה יהודי אחד מהחסידים שלא היה לו ילדים הרבה שנים. אותו יהודי היה ניגש לסבא משפולי ומבקש ממנו, ומבקש מהרבא, תברך אותי, כבר שנים אני בלי ילדים. לא עזר כלום. הרבא תמיד ברך אותו, ברכה כזאת, אף פעם הוא לא בירך אותו, לא נתן לו הבטחה אמיתית. היה פעם אחת שהסבא משפולי היה דבוק ממש בעולמות העליונים, ראו עליו שהוא דבוק ממש. אז החסיד אמר, אני עכשיו ייגש לרבא. הוא ניגש לרבא והוא אמר לו, רבא תבטיח לי, אני אין לי ילדים. הרבא אמר, תעשה לי טוב עכשיו, אני דבוק. יש משהו לטוב, אז כלל ישראל, אני לא יכול עכשיו להיכנס לדבר הזה. תניח לי. החסיד הזה ראה שהרבא אמר לו ככה שהוא עכשיו באמצע דבר גדול, אז הוא אמר, הנה, שעז רוצוין, אני אלך ואני אבקש ואני ננג'ז לרבא. הוא טריח את הרבא וביקש ממנו, אני רוצה, תעזור לי, תעזור לי, תבטיח לי שיהיה לי בן זוכר, והרבה שנים אני בבית לבד, אשתי לבד עם ארבע קירות. הסבא משפולי אמר לו, אני מבקש ממך, תניח לי, אל תפריע לי, אני עכשיו עוסק במשהו לכבוד גם ישראל. אותו חסיד לא רצה, והוא הלאה פלבל את הרבא, הוא אמר לו, הרבא אמר לו, אם אתה תבלבל אותי, יהיה לך חס וחלילה יותר גרוע, תיזהר. והוא לא, 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 לא הפסיק. לפתע הסבא משפולי אמר, אני נשבע שלא יהיה לך בנים לעולם ועד. ככה הוא נשבע לו. החסיד הזה יצא משם, בפחד נורא. ככה הסבא משפולי אמר, ככה הרבא אמר. הוא הלך ולא דרך שם יותר. אחד מן הימים, הוא הגיע עד לעיירה קוריץ, איפה שהיה הצדיק הקדוש רב פיחס מקוריץ. זה עוד היה לפני שהוא התגלה רב פיחס מקוריץ. רב פיחס מקוריץ היה עובד השם, גאון בתורה, יושב ולומד תורה מבוקר ועד ליל, אבל לא הייתה הפרוטה מצויה בכיסו. והיהודי הזה הגיע, הוא ראה אותו יושב במסמדרש, אז פיחס מקורץ יום ולילה, הוא הבין מיד שהוא איש קדוש. אז הוא ניסה לאט לאט לעקוב אחריו, והוא הבין שהצדיק הזה אין לו מה לאכול בבית. אז הוא כל הזמן החסיד הזה הלך ונתן לרבנית של פיחס מקורץ כמה פרוטות שתוכל לקנות דברים. הגיע חודש ניסן, שבכל משפחה רגילה צריכים הרבה כסף בשביל לקנות כל צורכי החג, ובפרט בבית כזה שאין כלום. רפיחס מקורץ היה יושב ולומד תורה, בעוד כל עם ישראל מכינים צורכי החג, לא היה לו ממה להכין. אשתו הרבנית הייתה יושבת ובוכה בבית. החסיד הזה היה הולך, הלך כמה ימים בני החג, וניגש לרבנית, והוא אמר לו, תשמעי טוב, צריכים לעשות לי לסדר, צריכים לקנות כל צורכי החג, אני נותן לך פה כסף ברחוב, ותחי ותקני, מה שאת צריכה, מצות, בשר, דגים, וכל מטעמים, ושיהיה לכם צורכי החג, הוא הלך וקנה ריהוט חדש לבית, הוא רק אמר לה, אני רוצה להיות האורח שלכם בליל הסדר. היא ידעה שהיא צריכה לשאול רשות את בעלה, אבל מצד שני, זה היה האפשרות היחידה, זה כבר עומדים יומיים לפני החג. ופיחס מקוריץ ישב ולמד, והוא התפלא איך אשתו הרבנית לא מבקשת ממנו כלום. הגיע ליל הסדר, הוא חוזר הביתה, ופיחס מקוריץ רואה שכל הבית מואר, שולחן ארוך, כיסאות מפוארים, אוכל משובר. הוא רואה מיד את היהודי הזה, והרבנית אומרת, היהודי הזה הביא לנו את כל צורך החג, הוא רוצה להיות איתנו. פיחס מקוריץ אמר, בסדר. והתחילו לעשות ליל הסדר, ופיחס מקוריץ לא דיבר שום דבר עם אותו יהודי. עד שהגיעו למען השתנו, כאן הבן שואל. כך כתוב בהגוד, כאן הבן שואל. אז אומרים צדיקים שפה אפשר לשאול על בנים. כאן הבן שואל. פה אפשר לבקש בנים למי שצריך בנים. אז פיחס מקוריץ שאל אותו, תגיד לי, מה באת פה, מה מעשיך? מדוע הבאת פה את כל צורך החג? אותו יהודי סיפר את כל הסיפור, שנים אין לו ילדים. הוא חשב שעשה ממשפול יברך אותו. ובסוף, רק שלא ברך אותו, גם קילה אותו ונשבע שלא יהיו לו בנים לעולם. אז אמר לו רב פנחס מקוריץ, אם יש לי זכות אחת באוילם בשמיים, אני אתן את הזכות הזה בשבילך, שיהיה לך בנים. אותו יהודי אמר עומד, ובתוך שנה נולד לו בן זכר. אבל אני צריך להקדים, מיד שהוא נתן את הברכה הזאת לפנחס מקוריץ, באותו ליל הסדר היה רעש גדול בשמיים. האם צריכים לשמוע בקול רב פנחס מקוריץ שנשבע שלא יהיה לו ילדים? או צריכים לשמוע בקול, סליחה, האם צריכים לשמוע בקול רסבא משפולי שנשבע שלא יהיה לו ילדים? או לשמוע בקול רב פנחס מקוריץ שנשבע שברך אותו שיהיה לו ילדים? בשמיים החליטו לבדוק מי מבין שני הצדיקים לא נשבע אף שבועה, אפילו שבועה של אמת. הלכו, בדקו, ומצאו שרב פנחס מקוריץ לא נשבע אף פעם שבועה, אפילו שבועה של אמת. אמרו, אם כן, אנחנו נשמע בקולו, ויוולד לו בן, ונולד לו אכן בן לאחר שנה. את הסיפור הזה סיפר הרבי מירוז'ין, זכותי הגן עלינו. הוא אמר, אבל תשמעו, מה קורה משבועה של צדיק. נכון, בשמיים החליטו לשמוע בקול רב פנחס מקוריץ ולא בקול הסבא משפולי, למה? כי רב פנחס מקוריץ נשבע שבועה לעולם. אבל אסור להתחיל עם צדיקים, כי בסוף אותו בן שנולד לאותו יהודי הוא זה שהלך להלשין את הבנים של רב פנחס מקוריץ, שכידוע ישבו במאסר מכיוון שהיה להם את הדפוס הידוע, הדפוס סלוויטה, והוא הלך והתחרה איתם, אותו יהודי, והלשין אותם לשלטונות, ובסוף הם רחמנות הם ישבו במאסר, וסבלו צרות נוראות. הכל בגלל אותו יהודי, איך הוא נולד אותו יהודי? מהברכה הזאת של אותו ליל הסדר, שפיחס מקוריץ ברך את אבא שלו, ושמעו בשמיים בקולו, אבל מכיוון שהסבא משפולי נשבע שלא יהיה ילדים, אז זה גרם בשמיים, נכון ששמעו בקול רב פנחס מקוריץ, אבל הקפידה של הסבא משפולי עשה את שלו, ואי אפשר להתחכם עם צדיקים, ובסוף אותו תינוק שנולד, התבגר ונהיה השונא הגדול של הבנים של רב פנחס מקוריץ, רחמנא ליצלן. סיפור נורא והיום, שמראה לנו מצד אחד, כמה גודל משתחשבים בשמיים על שבועה, אפילו האדם שלא נשבע שבועה של אמס, מצד שני צריכים להיזהר על גוידל כבוידם של צדיקים, לא להתחכם עם צדיקים. נמשיך הלאה בתורה הקדושה. השבוע כתוב את גוידל כוח של הנדר, איש קידו נדר להשם או ישוב השביעו לעשר איסור על נפשוי, לעשר איסור אומרים חז"ל, לאסור את המותר ולא את האסור. כלומר, אדם יכול לאסור על עצמו דבר שמותר לו ולא דבר שאסור. יש סיפור נורא שהיה בזמן המהרש"ל, זכותו יגן עלינו. בתקופה המהרש"ל היה אחד התלמידים שאשתו חלתה, והיא התחלתה במחלה האנושה, והיא לבסוף נסתלקה לבית עולמה. עבר השיבה, והתלמיד של המהרש"ל היה מדוכדך. המהרש"ל שואל אותו, תגידי, למה אתה מדוכדך? עבר כבר השיבה, בעזרת השם, תישא אישה אחרת. גילה התלמיד למהרש"ל שלפני שאשתו הסתלקה לבית עולמה, היא ביקשה ממנו תקיע סקף, שייתן לה תקיע סקף, שלא יתחתן עם אישה אחרת לעולם. ועכשיו הוא לא יודע מה לעשות, הוא נשבע לה, הוא נתן לה תקיע סקף. המהרש"ל, זכותו יגן עלינו, אמר שאין כזה דבר, אי אפשר כזה שבועה להישבע, וזה נקרא להישבע שבועה של איסור. והוא אמר לו, מוטלך, 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 אי אפשר להישבע כזה שבועה. היהודי הזה הלך והתחתן עם אישה אחרת, אבל מה קרה? לא עברו ימים, והיהודי התלמיד הזה השתלק לבית עולמו. נהיה כל צערה בעיר. כולם ידעו שהאשתו נתנה לו תקיע סקף, הוא נתן תקיע סקף לאשתו הקודמת, והוא הלך והתחתן שוב על פי הפסק של המהרש"ל, שהשבועה הזאת לא שבועה. והנה, עכשיו הוא השתלק לבית עולמו, אז רואים שבעצם הקפידה של האישה הקודמת עשתה את שלה. נהיה סערה גדולה, עשו לוואי גדולה, המהרש"ל הורה לחבר'ה קדישה לחפור בור, להכניס אותו עם התכריכים לבור, אבל המהרש"ל לקח פתק וכתב עליו, על הפתק, את המילים האלו: פסקתי על פי דין תורה שתלמידי חייב לשאת אישה, ואני מצווה עליכם בכוח התורה שתחזירו לי את התלמיד שלי בחיים. דובר נוירו, את הפתק הזה הוא כתב, והוא נתן לחבר קדישה לשים בתוך הבור, והוא הורה לכל היהודים שליוו את הלוויה לחזור לצאת מבית העלמין. למוחרת בבוקר היהודי הזה הגיע לבית המדרש, המת קם עם התכריכים, הוא לא בא לבית המדרש, נהיה כל זעקה בעיר, כולם פחדו פחד נורא, המת קם לתחייה. המת קם לתחייה. ואף אחד לא רצה לשבת לידו, כולם ברחו מבית המדרש. המהרש"ל ראה את הפחד של התלמידים ואת כל בני העיר, הוא גזר גזירה, הוא גזר על השר השכחה, שישכיח מכל תושבי העיר את הסיפור הזה, שלא ישכחו שהיה פה כזה בן אדם שנפטר, וחי עוד פעם. את הסיפור הזה כתוב בפנקס של הקהילה של החבר'ה קדישה שם, בעיירה של המהרש"ל, זה כתוב עד היום הסיפור הזה. סיפור נורא רב, רואים את הכוח של שבועה, אבל מצד אחד שאפשר להישבע רק דבר שמותר ולא דבר של איסור. לא יחל דברוי ככל היוצא מפיו יעשה, רואים שצדיקים מאוד מאוד הקפידו לא לשנות מדיבורם. אני רוצה לספר פה שתי סיפורים נוראים. אותם מהם נראה עד כמה הוא גודל הכוח של הוצאת דיבור מהפה, שאסור לבטל אותו. מסופר כך, היה בתקופת החידוש הערים, והרב הקודש הרב מצ'כנוב היה בפולין גזירה של השלטונות שיהודים צריכים לגזור את הפאות שלהם. כולם צריכים לגזור, אסור ללכת עם פאות. והשוטרים התחילו לתפוס יהודים ברחובות, מי שהיה הולך עם פירות היו אוסרים אותו והיו נותנים לו מכות. היה גזירת מלכות. הרב הקדוש רב אברום מצ'כנוב אמר שצריכים למסור את הנפש על זה, כי זה כמו שעת השמד. בשעת השמד כתוב בחז"ל שאפילו אם השלטונות אומרים ללכת עם שרוך נעל, אחר צריכים להיהרג ואל יעבור. ברגע שנהיה שעת אשמת צריכים למסור את הנפש. הוא אמר צריכים למסור את הנפש על הדבר הזה, כי זה גזמה משעת אשמת. היו גדולי ישראל שרצו להגיד אחרת. באו ואמרו, באו ודנו עם הרב הקודש וברמו מצ'כנוב על זה. אז הוא אמר, מה אתם רוצים גם? שמעתי שהחידיש הערים גם פוסק כמוני. אמרו לו, אתה שמעת את זה? אז הוא אמר, אני מוכן ללכת לנסוע לשם. הוא התחיל, הוא רצה, הוא לקח, הוא הזמין עגלון ממרכבה. אבל התחילו מי ביתו להגיד לו, מה אתה נוסע, אתה יודע, איזה טלטולי הדרכים. אז הוא אמר להם, מה אתם חושבים שאני הולך לשבת שם, לשבת שם, אני הולך להגיע, ללכת לדבר עם החידוש הערים, לסת ולצאת איתו בפלפל של טוילר על גבי הדבר הזה, ואני אחזור הביתה. הוא הגיע לחידוש הערים, החידוש הערים יצא לכבודו, והגיש לו כיסא לשבת. אבל הרב אברום מצ'כנוב לא רצה לשבת הכיסא. הוא אמר, בכיוון שיצא מהפה שלי, שאני אמרתי, מה אתם חושבים, אני הולך לשבת שם? הוא התכוון לומר, מה אתם חושבים, שאני הולך להתעכב שם? אבל בגלל שיצא ממנו המילה הזאת, שאני, מה אתם חושבים, אני הולך לשבת שם? אז הוא אמר, אני לא יישב, כי אסור לי לחלל את המילים שלי. הוא לא ישב, והוא דן איתו כמה שעות בעמידה, עם החידיש הערים, והחידיש הערים בסוף הסכים לדעתו, שבאמת צריכים למסור את הנפש על כך, ובסוף התבטל הגדרה, אבל רואים שהוא, בגלל שהוא אמר, הוא אפילו לא התכוון, הוא התכוון, אני לא התעכב שם, מה אתם חושבים שאני הולך לשבת להתעכב שם? אבל בגלל שהוא אמר את המשפט הזה, אז הוא לא ישב כמה שעות, והוא דן איתו בעמידה. סיפור שני שרואים עד כמה גדולי ישראל לא חיללו את המילה שלהם. מסופר על הרב מפונוביץ' שחותו יגן עלינו, שהוא כמובן ידוע היה הולך ואוסף כסף בכל העולם לטובת הישיבה. היה שנה אחת שהוא אסף כסף בחודש אלול, והיה בחוץ לארץ, והוא נשאר בראש השונה, תארו לעצמכם, איזה מסירות נפש בראש השונה, הוא נשאר בחוץ לארץ, הוא התארח באיזה קהילה, הוא ידע שהוא צריך להביא כסף לישיבה, למען להחזקת לומדי תורה. הגיע ראש השונה, הוא היה באיזה קהילה שמה, שאנשים מודרניים, אנשים לא כל כך יראי שמיים גדולים, לא כל כך בני תורה, כמובן, ראש השונה, כל אחד רוצה לזכות באורחים, אז ניגש אליו אחד מני הקהילה ואמר, כבוד הרב, יבוא להיות האורח שלי, בואו תסעוד את סעודת החג איתי. אמר לו הרב מפונוביץ', הרב מפונוביץ' לא רצה להגיד לו שהוא לא סומך על הכשרות. אני בראש השונה, יש לי גדר, אני אוכל ביחידות, צריך יישוב הדס, אני אוכל ביחידות בביתי. תודה רבה על הזמנה. טוב, הפונוביץ' רוב אכל בחדר איפה שהוא התגורר שם, איפה שהוא התארח. הוא לא שמח על הכשרות של אף אחד, כמובן לא רצה להעליב, אף אחד לא אמר אף אחד. הוא אמר להם רק אני אוכל ביחידות. טוב, אחרי שנים מאוחר יותר שהפונוביץ' רוב קרה בבני ברק, בראש השונה, כבר הישיבה הייתה מלאה. מספרים תלמידיו שהפונוביץ' רוב כל השנים בראש השונה היה אוכל בחדרו לבד בלי המשפחה שלו, גם לאחר שהוא נשא אישה פעם השנייה הוא היה אוכל לבד. למה? הוא אמר, אם הוצאתי מהמילה, מהפה שלי פעם אחת את הדבר הזה שאני אוכל בראש השונה לבד ביחידות, אני לא אחלל את המילה שלי. זה גדול בישראל, ככה נוהגים גדולי לתורה, גדולי לתורה. רבי חיים ויטל זכותו יגן עלינו, תלמידו של הארי הקדוש, אומר לנו בפירוש של הפסוק, איש כידון עד אל השם יישבע שבועה לאסור איסר, הנפשו לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה אדם שלא מחלל את דיבורו, יזכה שכל היוצא מפיו יעשה. למה? כי למילים יש כוח. בכלל למילים יש כוח גדול, גם החינוך כותב את זה במצווה ריש למד א', כל אחד יכול להסתכל. יש כוח לדיבור, ולכן חז"ל אמרו ברית כרותה לשפתיים, שאדם ייזהר מאוד לא להוציא ולפתוח פה לשטן. ישנם הרבה הרבה סיפורים נוראים. המלבים זכותו יגן עלינו הוציא, פירש את כל התנ"ך, רצה להוציא ספר על השולחן עורך, לפי סדר השולחן עורך, הוא התחיל לרכוש תפילין, המלבים רצה לעשות פירוש על השולחן עורך, והוא התחיל רק הוא הגיע להילכו שתפילין, הוא לא הצליח להמשיך הלאה. הוא הסביר את זה, למה? כי פעם אחת הוא נקלע לעיירת פרשבורג, איכן שהחתום סופר היה גר, היה רב, והוא היה שם בבית המדרש. הוא לא שם לב שהוא עמד במקום של החתום סופר. ולפתע רצו להתפלל מעריב, החתום סופר רצה להגיע למקומו, החתום סופר ראה שהמעריב נמשם, אז הוא אמר, תתעכב, תתעכב על המקומך. כלומר, הוא רוצה להגיד לו, אתה לא צריך ללכת לזוז בשבילי. הוא אמר, בגלל שחד מספר הוציא את המילה הזאת, ולמרות שחד מספר התכוון לכבודו של המלבי, שלא צריך ללכת מהמקום. אבל אז הוא אמר, תתעכב על המקום, אז הכוח של דיבור של צדיק, עשה שהוא התעכב על איכן שהוא אחז אז בהוצאת הספר לשלחון עורך. ככה הוא אומר. מצד שני רואים שצדיקים הרבה פעמים הוציאו מילים לטובה, ונהיה מזרק טוב, למשל מספר על רבי פטולי מרופשיץ, שפעם אחת הוא הלך על הגשר, ועמדו שם משפחה עם, 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 עם ילד, שהילד היה משותק. לא יכל לזוז. רבי פטולי מרופשיץ רצה לעבור, אז הוא אמר, הילד, למה אתה לא זז? תקום! הילד המשותק התחיל לקום וללכת. למה? אפילו שרבי פטולי מרופשיץ לא התכוון. להקים אותו מהשיתוק, אבל בגלל שהוא אמר לו לקום, לקוי אחרי מילה של יהודי בפרט של צדיק, שזה כוח גדול בשמיים, והוא מיד קם. מצד שני יש סיפורים נוראים מאוד על יהודים, שרחמנא ליצלן, הוציאו מילים מהפה, אפילו שלא התכוונו, אבל רחמנא ליצלן, בגלל שלפה יש כוח למילים של הפה, ככל היוצא מפיו יעשה. לכן צריכים להיזהר מאוד מאוד. הייתי פעם לפני כמה שנים, לא עלינו ולא עליכם, באתי לנחם יהודי שישב שבעה על הבן שלו, לא עלינו ולא עליכם, בחור בן 14 שהסתלק, היה לו מחלה גנטית. היהודי הזה, לא עלינו ולא עליכם, גם שיקל שנים לפני כן תינוק בן שנה. כלומר, שתי בנים הוא קבע. השם ירחם, רחמנא ליצלן. באתי לנחם שם, אז אחיו של אותו, מי שישב שבעה, גם ישב שם. ואז, זה שישב שבעה ואח שלו התחילו להגיד לי, זה היה שם במצב שאף אחד לא ישב שם. תשמע סיפור שאנחנו היום נזכרנו שנינו ביחד. מה הם מספרים? שניהם היו גרים באזור המרכז, בתור ילדים, בחורים. הם היו נוסעים לישיבה בצפון, אני לא אזכיר את השמות כדי שלא... היו נוסעים לישיבה בצפון, באותם ימים של לנסוע מהמרכז לצפון, היו צריכים לקחת אוטובוס לתל אביב, מתל אביב היה מונית שירות לצפון לאותה עיר שבו שכנה הישיבה ששניהם למדו. הנוהג שהיה, שהמונית שירות היה לו 14-15 מקומות, הוא מחכה שיתמלא כל המונית ואז נוסעים. יום אחד מספר אותו יהודי, אנחנו היינו בחורים קטנים, והיינו בגיל הטיפש עשרה, היינו חצופים, והוא אמר, אני, ככה הוא אמר על עצמו, זה שישב שבעה, הייתי חצוף. אז הנהג, שאלתי את הנהג, למה אתה לא נוסע? מה? הוא אמר, אתה לא רואה שלא הכל יתמלא? התחלתי להגיד לו, מה, תיסע, מה אתה עושה עסק מכל דבר? הנהג אמר לי, סליחה, בחורצ'יק, תיזהר, אני יהוד... מבוגר ממך, אני אף שקול, שיקלתי לו עלינו בן במלחמה, תדבר בדרך ארץ, אל תדבר אליי ככה. אז אומר לי אותו יהודי שישב שברה רחמנא ליצלן, בטיפשותי הייתי נער צעיר, גיל הטיפש עשרה, עניתי לו, רציתי להראות לו שאני יודע לענות, אז עניתי לו, כן, גם אני אף שקול, גם אני זה. הוא אומר, רציתי את המילים האלו ואפילו הבנתי מה אני עושה לעצמי. היום בבוקר מגיע אח שלי והתחיל לשחזר איתי את כל ההיסטוריה שלנו, והוא אמר לי, תשמע, נזכרתי אתמול בלילה בסיפור הזה, מי יודע אם לא המילים האלו שאתה אמרת ופתחת פה לשטן, עשית רק גרמת שתהיה אף שקול משתי ילדים. רצית להיות חכם, לענות לו, גם אני אף שקול, אבל זה גרם לך. הוא אומר ליהודי, אני מבקש לך תפרסם את זה, את הסיפור, כדי שעוד יהודים ידעו להתחזק, וזה יעילו לי נשמת בני שנפטר. פרסמתי את זה באלון שאני מוציא כל שבוע לפני כמה שנים, ובאמת הרבה אנשים התעוררו, ואז התקשר ליהודים מארצות הברית, סיפר לי הרב ברגר, אני מוכרח לספר לך סיפור נוסף באותו הקשר. תדע לך, בבית החיים בסגולה בפתח תקווה ישנה את המצבה הראשונה. אם תלך ותסתכל מה זה המצבה הראשונה, תראה שכתוב שם ברית קרוטה לשפתיים. מה הסיפור? לפני מאות שנים, מאה שנה בערך, שהלכו וקידשו את החלקה שמה של בית החיים, בית הקברות בסגולה בפתח תקווה. אז הלכו הרבנים, ויש מנהג לעשות הקפות סביב החלקה שרוצים להקדיש לבית הקברות. ואחרי שעשו את כל ההקפות ואת כל הזה, אז העסקנים שם דיברו ביניהם, נו, בוא נראה מי יהיה הראשון פה. אז אחד אמר כזה בהלצה, לא אכפת לי לשכב פה ראשון. ככה בהלצה. לא עברו 10 ימים, והיהודי הזה עצם את העיניים ונפטר לבית עולמו, רחמנא ליצלן. רבני העיר שראו את המקרה הזה והבינו איך שהיהודי הזה הוציא את פתח פה לשטן, רשמו, אמרו שצריכים לרשום על לחקוק על המצבה שלו ברית קרוטה לשפתיים, כדי שכולם ידעו שזה המצבה הראשונה, היהודי שפתח פה לשטן, רחמנא ליצלן. אתם צריכים לראות עד כמה להיות שמורים בנושא הזה של שמירת הפה, שחס וחלילה לא יהיה שום צער ועגמת נפש לאף יהודי, סייעת לשמיא בעזרת השם, שנשקה כולנו לשמור על הפה, להיות באהבת חינם אמיתית, וככה נשקה בעזרת השם, כפי שפתחנו את השיחה, לא יחל דבר איש כי ידור נדר להשם, גם אם הקדוש ברוך הוא איש וגיבור מלחמה, נדר שבועה לאסור ישר, שיהיה גלות, לא יחל דברו, הוא לא יכול לחלל את דברו הקדוש ברוך הוא, אבל אחרים מחללים את דברו, יחלו להתיר, ואנחנו נתיר את הנדר, והקדוש ברוך הוא יפיר להפוך לנו את הימים האלו לסעסון ולשמחה, לישועי הנחמה. אני השם ביתה אחי שנה, נזכה כולנו לראות את הקדוש ברוך הוא בונה את בית המקדש, מחזיר את מלך המשיח, מגלה לנו אותו, ובא לציון גואל ברינה, ברחמים וחסדים גדולים, אמן ואמן.